עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
שלום, צהריים טובים, חג שמח, עד כמה שאפשר. היום יש לנו תוכנית ספשייל לראש השנה. נדבר על טיפים שיחסכו לכם מאות קלוריות בארוחת החג בלי לוותר על שום מנה שאתם אוהבים. יהיה לנו גם חקלאי השבוע איתו, נדבר על סלק שנפוץ כל כך בראש השנה, האם זה ירק או פחממה, ומה עם עלי הסלק. נדבר גם על המיתוס, האם אכילת המון גזר יכולה להפוך אותנו לכתומים, האם זה מסוכן לאכול הרבה הרבה כתומים. יהיה לנו מחקר על זה ששינה מועטה גורמת לעלייה של 400 קלוריות בצריכת הקלוריות היומית. ובפינת טוב לדעת נדבר על מלטיטול, סורביטול, קסיליטול, אריטריטול. זה מסוכן? זה בריא? כמה כדאי? כמה אפשר? יהיה לנו עוד חקלאי שאיתו נדבר על התפוח, תפוח בדבש, שגם כל כך נפוץ, האם עדיף תפוח עם קליפה, בלי קליפה, אדום או ירוק וערכים תזונתיים, ובסוף אני אשתף אתכם למתכון לגלידת שמנת ושוקולד לבן שעושים בבית בדקה הכנה. כל מי שרוצה להתקשר, 1-900-722-103, או עדיף לשלוח וואטסאפ ל-054-70-103-70, 054-70-103-70, לכל שאלה שתרצו. אני פה עם המפיקה היפהפייה האחת והיחידה, שני רומנו, אחראי על השידור הטכנאי שלנו, איציק אהרון האגדי, אחראי על הדיגיטל אמיתי דואק. אוקיי. אז ארוחת החג תהיה בשבוע הבא, והיום אנחנו רוצים לדבר קצת על ארוחת החג הזאת, כי עם כל הכבוד לארוחה הזאת, ועם כל הכבוד להתאספות המשפחתית, זה לא מה שיגרום לנו לעלייה במשקל. יש דברים הרבה 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 יותר חשובים שכדאי לשים לב אליהם. כי הארוחה הזאת היא ארוחה, יש בו אוכל נחמד, אבל לא כזה כזה עתיר קלוריות. ובכל זאת, הרבה אנשים עולים בחג הזה, נתחיל משלב ראשון לדאוג לחיסכון בקלוריות בלי לוותר על מאכלים שאוהבים. אז יש לי 4 טיפים ממש ממש קטנים וחשובים. הראשון, תשתו 0.5 ליטר מים לפני תחילת הארוחה. תשתו, זה לא גוזל הרבה אנרגיה. אני מבטיחה לכם, לפי כל המחקרים, 0.5 ליטר מים לפני ארוחה, זה מפחית את כמות הקלוריות שאוכלים באותה ארוחה, בלי לשים לב, אבל מפחית בצורה משמעותית. לא קשה, כולם יודעים את זה, ומשום מה, אף אחד לא עושה את זה. הטיפ השני, סדר המנות בארוחה. תזכרו טוב טוב טוב, יש לזה משמעות. אנחנו יכולים למלא את הצלחת קודם בכל מה שאוכלים, ועל זה תכף נדבר, אבל מה אוכלים קודם מכל מה שיש בצלחת? קודם ירקות וחלבונים. אחר כך תאכלו את הפחממות. אחר כך תשאירו אותם. הקיבה צריכה ללוש את הירקות למחית ולעכל את החלבונים. זה התפקידים של הקיבה. בקטע של פחממות זה יותר המעיים, לא הקיבה. אז כשאנחנו אוכלים ירקות וחלבונים, הקיבה מאוד מאוד עסוקה בתפקידים האלו שלה, וזה תורם לתחושת שובע ארוכה הרבה יותר מאשר אם אוכלים פחממות ואז את שאר הארוחה. אז זה סדר מסוים, שווה להקפיד עליו גם כן. לא אמרנו לוותר, רק לסדר את זה אחרת. דבר השלישי שכדאי לכם לעשות, למלא את הצלחת מראש, זה משהו שהוא נכון לכל ארוחה משפחתית, אבל בעיקר בראש השנה. זה גם תורם לחיסכון עצום בקלוריות. כי אם אני שמה משהו קטן על הצלחת, ואז עוד משהו קטן, ואז עוד קצת, ואז עוד קצת, בסוף הערב, אני לא יודעת כמה אכלתי, הצלחת נראית לי כל הזמן ריקה רוב הזמן. יכול להיות שאכלתי המון, יכול להיות שאכלתי קצת, אבל חשוב לדעת כמה, אני חושבת. אז אם אנחנו ממלאים את הצלחת מראש, כמה שתהיה ענקית וקדושה, ואז אנחנו בעיניים נראה צלחת ענקית וקדושה, אנחנו נהיה הרבה יותר שבעים, רק מלראות את זה. וזה גם פחות יוצא מאשר כל פעם קצת. והטיפ הרביעי, תחסכו קצת במשך היום. תחסכו טיפה קלוריות. בבוקר אפשר קריך לחם קל עם גבינה, בצהריים נניח רק ביצה וסלט, אחרי הצהריים עוד איזה קריך או פרי, ואז בארוחת החג אפשר לחוסך הכל את כל המנות, גם ברכות, גם מרק, גם דג, גם בשר או עוף, גם ירקות, גם תוספת ואפילו קינוח, בכל אלו יחד אפשר להגיע לכמות קלוריות שלא תגרום לעלייה במשקל. אוקיי, יש לנו כבר את החקלאי על הקו, כן. אז עכשיו אנחנו עוברים לפינת חקלאי השבוע שלנו, ומה יותר מתאים מאשר לדבר היום על סלק ועל עלי סלק? זאת שאלה ששואלים אותי הרבה, האם סלק זה ירק או פחממה? בואו נתחיל מזה. זה ירק. בסלק כ-40 קלוריות ל-100 גרם, זה מחצית מהקלוריות שיש בתפוח אדמה, זה יותר דומה למה שיש בגזר למשל, ולכן לדעתי סלק זה ירק, בסלק אחד כ-40 קלוריות. יש בו המון מינרלים סופר חשובים, ברזל והשלגן, יש בו בטאין, זה נוגד חמצון שחשוב לויסות לחץ הדם ועוזר אפילו נגד כבד שומני, יש בו סיבים תזונתיים שעוזרים נגד עצירות, מאוד מאוד, הוא גם עוזר הרבה פעמים למי שיש לו בעיות חומציות יתר בקיבה. עלי הסלק, המנגולד, גם בישול מילוי קציצות, הרבה שימושים יש לזה, גם בהם יש הרבה ויטמין K ומגנזיום וברזל, אבל אני לא מספיק יודעת, אז אני רוצה לדבר עם משה סעדון, מגדל סלק. שלום משה.
שלום וברכה, שלום, שלום.
מה שלומך בימים אלו?
איזה פתיח נפלא, אני כבר מסודר, זהו, הכל מסודר.
לא, נחת, יש לך עוד הרבה.
פתיח יוצא מן הכלל, אני בסדר גמור, בסדר גמור, כל טוב.
כן, איך במלחמה עכשיו יש השפעה?
המלחמה, את יודעת, היא משפיעה על כל אחד מאיתנו, דיברנו על זה גם בעבר.
כן, כן.
אבל בסך הכל אנחנו עובדים, החקלאים עובדים קשה, לא פשוט, חסר כוח אדם, אבל עובדים בסדר, ברוך השם.
איפה מגדלים את הסלק, במרכז או בצפון?
כרגע אנחנו מגדלים אותו בעמק ישראל. כרגע מגדלים בעמק ישראל, יש שם אדמה טובה, מעובררת, סלק זה משהו צריך, אדמה מעובררת, והחום שם, האמת, חם, די חם בכל הארץ עכשיו.
כן.
אבל הסלק זה דורש טמפרטורה יותר נמוכה מהקיץ שאנחנו נמצאים בו עכשיו.
אבל יש לי סלק כל השנה, אני חייבת להגיד, לא זה בוואקום את הטרי.
סלק כל השנה.
כן.
אבל הסלק של חורף, שקוראים סלק בחורף, הוא הרבה יותר עסיסי, יותר טעים.
מה אתה אומר? כי עכשיו טעים לי מאוד, אני חייבת להגיד.
בקיץ הוא עובד קשה, עד שהוא יוצא החוצה. גם לפעמים...
אז רגע, זה עולה יותר גם?
בבקשה?
אז זה גם עולה יותר בקיץ.
לא בהכרח. אנחנו לא קובעים את המחיר. אנחנו לא קוראים כלום, אנחנו מגדלים, באים לרשתות, יש מחיר פחות או יותר, יש מה שקוראים, מועצת הצמחים עושה סקר שוק, רואה מה יש מה אין, נקבע המחיר, אבל לרוב אנחנו מקבלים מה שהרשת מחליטה לתת לנו.
אני חייבת להגיד לך, אני אוכלת סלק טרי לרוב. זה מאוד מאוד טעים, והערכים התזונתיים הכי טובים, ויש הרבה שקונים סלק משומר, זה לא מהארץ, נכון?
לא, לא. כן מארץ.
כן מארץ? אהה, איזה יופי.
יש, קודם כל היה ייבוא מסיבי מאוד גדול מכל מיני מדינות בעולם שהביאו את הסלק הזה בוואקום.
כן, כן.
עכשיו יש מפעל יותר מאחד בארץ.
יופי.
שעושים את הסלק הזה. אנחנו מספקים למפעל סלק. כן, מספקים למפעל סלק.
אז אני חייבת להגיד שהוא הערך התזונתי שלו גם בסדר גמור, כי כאילו, וזה הרבה יותר קל להכין את זה ככה.
נכון מאוד, אבל אנחנו, את יודעת, יש כאלה שמרנים.
כן.
השמרנים לא רוצים את הסלק המבושל.
למה לא? זה נוח מאוד, אני גוזרת את הסקית.
בסדר, אני גם הייתי כזה שמרן, עד שבגלל שאני בתחום, אני מקבל אותו, לא משלם עליו, אז זה כן. יקבל אותו, אוכל אותו ונהנה ממנו.
תגיד, עכשיו יש לי שאלה. הרי עלי הסלק, המנגולד, הם מאוד נפוצים בראש השנה, אז אם אני קונה סלק, למה אני לא קונה אותו עם העלים פשוט?
או, לא, אנחנו קוראים, הסלק, מה שאנחנו קוראים סלק אדום,
כן?
לא ניתן לשווק אותו עם העלים, כי בסוף ממלאים מחלים, והעלים עכשיו בקיץ הם מאוד לא יפים, קשה מאוד, כי זה עובר תהליך שטיפה וניקיון ומיון, עם העלים זה לא הולך.
הבנתי, מה זה?
העלים של הסלק האדום, יש להם
ערכים... אז מה זה, זה זן אחר?
לא, זה... סלק העלים, מה שאנחנו קוראים מנגולד, כן? זה מנגולד. זה לא אותו סלק העלים, זה לא אותו סלק אדום שאנחנו גדלים.
הבנתי, זה לא...
המנגולד הוא גודל כסלק העלים בלבד.
הבנתי.
השורש שלו נשאר באדמה, עושים ממנו כמה כתפים. כותפים פעם ראשונה, וזה נותן עוד פעם פרי, ועוד פעם עלים, ועוד פעם עלים.
יופי, טוב לדעת, טוב מאוד.
וזה, המנגולד הוא משהו נפלא.
כן, אין ספק.
אני עושה מזה דברים מדהימים, יש לנו תפשיל בעדה שלנו.
איזה עדה?
שעושים אותו, ובזאת אני מזמין אותך לארוחת...
תיזהר, אני אבוא, מסלק זה נשמע לי טוב מתאימתי.
אני
זה לא עם בשר, נכון?
מה?
לא עם בשר, אני צמחוני.
יהיה צמחוני.
יופי.
לא בעיה.
אני מגיע, מה זה, ממולאים?
מה?
ממולאים אתה עושה?
לא, אנחנו עושים תפשיל שקוראים לו, בטח לא מעט מעבירים מכירים, קוראים לזה פחילה. פחילה אנחנו בעצם עושים מזה תמצית. מהערים, מהערי סלק, אפשר דרך
אגב
היום לקנות את זה מוכן בצמצנות. אבל אני קניתי את זה מוכן, אני מעריך את מה שאני עושה.
ברור.
על טעם וריח לא מתווכחים.
ובטוח אצלך הכי טעים, אני אבוא, אני אבוא, משה סעדון.
אני אותך ומאיר וחגית כולנו ביחד.
מצוין, נשמח מאוד. תודה רבה 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 וחג שמח,
כל
שנה טוב, טובה.
שנה
כל
טובה, שנה טובה, איזה כיף כל פעם מחדש לדבר איתך.
תודה רבה, למדנו המון. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
זה איציק רוצה לראות אם אני מדייקת בטונים, אז הוא נותן לי קצת זמן לשיר, ואז הוא שם. האם אכילת המון גזר יכולה להפוך אותנו לכתומים, והאם זה מסוכן? התשובה היא כן. זה בהחלט יכול להפוך אותנו לכתומים, אבל לא, זה לא מסוכן. קודם, בואו נזכור שנייה, שגזר הוא אחד המקורות הכי חשובים לויטמין A צמחי בתזונה, בית הקרוטן. הוא המלך, או המלכה, מה שתרצו, של הירקות מבחינת ויטמין A. ויטמין A חשוב לנו לראיית לילה, כלומר שאנחנו סוגרים את האור פתאום, שהעיניים יוכלו לראות טוב בחושך, והוא חשוב למניעת הידבקות במחלות ויראליות כמו קורונה, למשל. עודף, ויטמין A מהחי, שנמצא למשל בבשר, כן מסוכן, כי זה ויטמין מסיס שומן. עודף יכול לגרום הפוך לראייה מטושטשת, כאבי ראש, נשירת שיער, נזק לעצמות. אבל עודף ויטמין A מהצומח, בית הקרוטן, לא מסוכן. עודף בית הקרוטן, הכתום הזה נאגר בכבד, ואחר כך בעור, והוא גורם לנו להיות קצת צהובים כתומים קצת בכפות הידיים וגם בפנים, אבל זה לא מסוכן. אפשר לנשנש גזר כמה שרוצים חופשי במשך היום, רק צריך לדעת שאם אנחנו משלבים אותו ביחד עם שומן, העדפים יכולים להפוך אותנו לקצת כתומים. סכנות אחרות פחות רלוונטיות לרובנו. אוקיי, יש לנו מאזינה על הקו? כן. שלום.
היי, מאיה, מה קורה?
שלום, מה שלומך?
בסדר, מה איתך?
בסדר גמור.
לשאול, אני מאוד מאוד אוהבת אוכל מלוח. אני לא כל כך אוהבת מתוק, אני גם אוהבת להגיד את זה בשיחות, את יודעת, להגיד, כן, אני לא מדבר אליי אוכל מתוק, גוט.
כן, וכאלה. מגניב, זה סוג של יתרון ברוב המקרים.
זה למרות, משהו לדבר עליו.
למרות שגם הרבה אנשים, את יודעת, די נתקעים עם כל הנשנושים המלוחים שלא חסרים כאלה, חטיפים וכל מיני מלוחים ובייגלה וכל מיני המתוגנים וכל אלה.
אז זהו, כן, זאת הבעיה. אני כאילו מאוד אוהבת אוכל מלוח, מבחינתי אני יכולה לוותר על מסוק, ורציתי לשאול באמת כמה, נגיד אני מסתכלת על רמות הנטרן מאחורי, תצעת, על גבי הריזה המסוימת, ורציתי לדעת כמה נטרן זה נחשב מסוכן, ומה בעצם אני צריכה לזכור כשאני מזונה בעיקר מאוכל מלוח.
תראי, אז זו שאלה מצוינת, כי השאלה קודם כל, את לא נשמעת לי מבוגרת, והבעיה היא בעיקר באנשים מבוגרים שמתחיל להיות להם לחץ דם ובעיות כליה, אבל זה טוב מאוד להתחיל להיזהר יותר מגיל צעיר, כי תמיד זה דברים שהם תהליכים שקורים לאט לאט. והבעיה היא שאנשים אוכלים בערך פי שניים מלח ממה שבפועל מומלץ. עכשיו, אנשים לא יודעים, אוקיי, אז אני מסתכלת על האריזה, מה זה אומר לי? 400 נטרן, 700 נטרן, זה הרבה, זה קצת... אז ההמלצה היא להגיע עד 2400 מיליגרם נטרן לכל היותר. נטרן, כן, ליום. נטרן הוא חצי מהמלח בעצם, ושזה גם יוצא מלא מלא מלא. המלח המומלץ כאילו להגיע עד 2400. עכשיו, שאת מסתכלת ורשום לך שם נגיד 1200, סתם על בולגרית למשל. אז את יכולה לדעת ש-1200 זה חצי כפית מלח, שזה המון, אם את שמה 100 גרם בולגרית. עכשיו, שאת מסתכלת על שקדים, נגיד, אבל כתוב לך, נגיד, 700 ל-100 גרם, האם זה הרבה או לא? זה לא הרבה, כי את לא אוכלת 100 גרם שקדים, את אוכלת 20 גרם. ואז נגיד, מתוך ה-20 גרם זה יוצא לך 140, שזה פחות משמעותי. כלומר, את צריכה להסתכל ולזכור את הדבר הבא. 1200 זה חצי כפית מלח. עכשיו, ומותר להגיע עד 2400 מקסימום. עכשיו השאלה, כמה אוכלים? אם את נגיד אוכלת 100 גרם בייגלה ורשום שם נגיד 500, אז יש לך על כל 100 גרם 500, בסדר? משהו כזה, העניין לשלב בין הכמות שתאוכלת לבין מה שרשום לך על האריזה. היום המלצות הן לא לעבור משהו שכתוב עליו 400, אבל זה קצת פחות רלוונטי, כי שוב, נגיד עם גבינה צהובה שרשום עליה 700, את אוכלת פרוסה שהיא לא שוקלת המון, את אוכלת פרוסה, את לא אוכלת את כל החבילה, אני חושבת.
וגם, זהו. ביום טוב.
וגם, נגיד, אם את אוכלת חטיפים מטוגנים, כמו ביסלי או חטיפי תפוחי אדמה.
אני מסתדרת שלא, אבל יותר, את יודעת, בסולידי, אבל כל מיני דברים עם, את יודעת, יותר מדי מלח, אני חושבת.
מה, בפסטרמה ורטבים. הבעיה העיקרית, זהו, זה הבעיה העיקרית. רוטב סויה, רטבים מוכנים, אלה, שבכפית אחת של רוטב סויה כבר, כף אחת של רוטב סויה כבר עלול להיות לך 1200. אז צריך מאוד להסתכל על זה ולחשב פחות או יותר לפי הכמות שאת אוכלת. את רוצה לתת לי דוגמה שאני אחשב לך?
לגבי באופן כללי, אני לא יודעת, נגיד הבישול שאני עושה נגיד אוכל אסיאתי, באמת אני, את יודעת, כאילו יש לי מזרחים את הקטע הזה שהם מבשרים לפי העין. עכשיו, אני לא מודדת כמו יום.
גם אני לא מזרחית. גם אני לא...
טוב לשמוע. אז אני בעצם לא עובדת לפי כפות או משהו כזה. אני יודעת שיש הרבה סויה והרבה טריאקי באוכל שאני מבשרת. לא, כאילו נראה לי.
אז דירי, אם היית מבשרת, כן, תמדדי את זה. קודם כל תקני את הרטבי סויה דלי נוטרן, זה יחסוך לך הרבה. ודבר שני, אותם חשוב מאוד, כי ששופכים סתם, קרה לי כמה פעמים ששפכתי סתם, אבל מה? שקלתי את הבקבוק לפני ושקלתי את הבקבוק אחרי. ואני רואה שנשפך לי שם לווק שמכיל שתי מנות, 4 כפות, שזה כמות מלח מטורפת, שכאילו זה המון. אז לשים לב לזה, הדבר הראשון שצריך לשים לב לב, זה הרוטב סויה. אחר כך לירקות מוחמצים, מלפפונים חמוצים וזיתים.
זה מה שאני עושה במלחמה, אגב, אני מחמיצה ירקות.
אז לגבי מה שאת עושה בבית, אני לא יודעת להגיד לך, אבל לגבי אלה שרשום עליהם, תסתכלי על הזיתים. תסתכלי על המלפפונים חמוצים. זה לא בעיה לאכול 100 גרם מלפפון חמוץ.
כן.
כמו שזה כן בעיה לאכול 100 גרם שקדים, אבל את זה זה לא בעיה. ואז את מגיעה למה, ל-1400, 1600, בשלושה מלפפונים חמוצים, שזה המון.
וואו, כן, טוב, אני אנסה לשים לב.
יופי. יופי, באמת. תודה רבה, אני מקווה שעזרתי.
תודה רבה. עזרת מאוד, תודה.
תודה, חג שמח.
להתראות, חג שמח.
יש לנו עוד מזינה על הקו? כן? שלום.
היי.
היי.
קודם כל, תודה על התוכנית.
תודה רבה.
אני רק להזין לך.
תודה רבה.
רציתי לדעת לגבי מסת השריר.
כן.
אני עושה פעילות בעצימות נמוכה, אני יכולה לשמור על מסת השריר?
כן, למה הכוונה בעצימות נמוכה?
נגיד אם אני תקופה עושה בעצימות גבוהה, ומאחר שיש איזושהי פציעה או משהו, אז אני מורידה הילוך. וכאילו מה כן ממשיכה לעשות פעילות גופנית, אבל השאלה היא מה...
תראי, אז רק יש לי שאלה אלייך. מה את עושה בעצימות הגבוהה, ומה את עושה הספורט, מה התחומי ספורט שאת עוסקת בהם בגבוהה, ומה בנמוכה?
נגיד הליכה שהיא מאוד מהירה, לפי הזמן אני יודעת שהורדתי הילוך, אם עשיתי 12 קילומטר בשעה ו-50 ופתאום זה שעתיים, שעתיים ופלוס, אז הורדתי הילוך.
לא, אז זה חד משמעית, לא. אוקיי.
או רכיבה על אופניים.
שאת ממשיכה, אבל יותר לאט.
יותר לאט ולא עליות, נגיד, לא לעליות או דברים יותר קשים.
פחות
מאמץ. כן,
לא,
פחות
תראי, מאמץ. זה לא שאת עברת למשהו אחר, זה לא שהיית בחדר כושר, הרמת משקולות, ועקב פציעה עברת לצעידה. נכון. את עושה את אותו דבר, אבל ביותר רגוע.
נכון.
אז חד משמעית את שומרת על, על המסת השריר שלך, אם זאת השאלה, חד משמעית, כמובן, שזה גם קשור לכמה חלבון את אוכלת, כי בהרבה אנשים שהם לא אוכלים מספיק חלבון, זאת יכולה להיות סיבה לפירוק שרירים, ולאו דווקא זה שאת עושה יותר רגוע את הספורט.
אז אני יודעת ממך שאוכלים 1.5 או 1 לכל קילוגרם משקל.
כן, אחרי שהפחתת, נכון, למשקל אידיאלי, אז אחרי שהפחתת את העצימות, לדעתי יש כאילו מספיק האחד, גרם חלבון okay. לכל קילוגרם משקל גוף, נגיד אידיאלי, זה אומר שאם את משלבת ביום מנה של חזה אוף או דג, או בקר, ונניח... וזהו, וטונה או חצי קוטג' ועוד ביצה, אז את שם. אז כן. זה מספיק. פחות מזה זה לא טוב, והפעילות שאת עושה זה טוב מאוד שאת עושה, כי אם היית מפסיקה את מה שאת עושה לגמרי, אז יש סיכוי שחלק מהמסת שריר באותה מקומות שעבדת עליהם שהם יורדים. אבל ברגע שאת ממשיכה בעצימות נמוכה, זה בסדר גמור וזה בהחלט מספיק.
כי אז גם נורא נורא קשה לחזור, בגלל זה אני ממשיכה, מורידה הילוך, אבל...
את צודקת, אבל תשמרי על עצמך, כי זה לא כזה קשה כמו שחושבים. לא כזה קשה, את יודעת שיש...
באופניים זה מאוד קשה.
כן? לא, אבל זה עניין של כמה ימים להתאמץ, ואז את יכולה לחזור לעצמך, אני חושבת, לא?
כן, נכון. כן, יש...
יש איזה סרט עכשיו בנטפליקס כבר כמה זמן על מתאגרף אחד, ג'ורג' פורמן, שהוא הפסיק להתאגרף, כי מוחמד עלי ניצח אותו, ואז אחרי 20 שנה היה חסר לו כסף, הוא חזר להתאגרף, אז הוא התאמן איזה שבועיים. רואים אותו בתמונות, סוחב פרות על הגב, מושך מכוניות בלי, שאת יודעת, שהם על פארקינג וזה, והצליח לנצח ונהיה אלוף העולם. אז אפשר גם אחרי הרבה שנים, אם רוצים לעבוד קשה ולהחזיר את זה, אבל מה שאת עושה זה עדיף כמובן, ורק תשמרי על עצמך עם הפציעה.
תודה.
ועוד שאלה,
אם אפשר, זה נכון שצריך לאכול כל 3 שעות?
אוקיי, זאת שאלה שאני יכולה להגיד לך, זה במחקרים מראים גם לפה וגם לשם. התשובה שלי היא לא, אבל רק שתדעי שפעם היו מחקרים שראו שלסוכרת עדיף לאכול כל 3 שעות. לאיזון ברמות הסוכר בדם, גם המחקרים האלה קצת ירדו לאט לאט, הם כאילו פחות כבר אומרים שלחלק זה מתאים, לחלק לא. ואני אומרת, אל תסתכלי על השעון, אם אני אכלתי ארוחת בוקר ואני רבע אחרי 1.5 שעות, למה שאני לא אוכל את הביניים? למה אני צריכה להסתכל על השעון ולחכות?
גם, אכלתי, וגם נגיד...
וגם אם אני שבעה, אז הפוך.
נכון.
בדיוק, אכלתי באחת, הסלט בגודל של מדינה, שלמה, ואז אני בארבע, לא צריכה לאכול עכשיו סתם, כי כתוב לי בתפריט, אני לא רעבה, אני יכולה לדחות את זה או לוותר על זה. אז לדעתי אישית פחות להסתכל על השעון, למרות שצריך לדעת שלאיזון רמות הסוכר בדם, היו המלצות כאלה כל 3 שעות ארוחה, 6 ארוחות ביום.
כן, אבל כמו שאת אומרת, לא באמת להסתכל על השעון.
נכון,
סתם לדוגמה, אחרי פעילות גופנית, אני לא רעבה, אז כאילו נראה לי מיותר להכניס סתם אוכל.
חד משמעית, כמות החלבון היומי צריכה להיות מותאמת למה שאת עושה ספורט במשך היום, ולא חייבים מיד אחרי הספורט.
אוקיי, מעולה.
יופי, תודה רבה, רבה, רבה.
רגע, אפשר עוד שאלה?
טוב, נו, אומרים לי כן, שאני ואיצי קטנה, קטנה, קטנה.
אוקיי, לגבי נטרן, כמה נחשב למסוכן כשאנחנו מסתכלים על האריזה?
אז זה בדיוק המאזינה הקודמת שעלה, אז...
אוקיי.
כן, כן, אני אחזור בקצרה. אין כמות מסוכנת, את צריכה להסתכל על כמה את... כמה הכמות שאת אוכלת לעומת מה שרשום. נגיד אם רשום לך על שקדים 700 ל-100 גרם, את לא אוכלת 100 גרם אלא 20 גרם, אז לפי זה החישוב. אבל תוכלי להזין לקטע הזה, זה היה ממש לפני כמה דקות.
תודה רבה.
ביי. אוקיי, ולפני הפרסומות, יש לנו היום את פינת המחקר שלנו, שכמה קלוריות אוכלים יותר אם לא ישנים טוב. אז תשימו לב, שינה טובה חשובה לבריאות, את זה אנחנו כולנו יודעים. וחוסר שינה ברור משפיע על התפקוד שלנו, על היכולת שלנו להתרכז ולחשוב, וגם על היכולת הפיזית, זה מפחית לנו את יעילות האימון שלנו, לפעמים זה גורם לנו לא להתאמן בכלל כי אין לנו כוח. וגם, אתם יודעים מה, אני חייבת לדבר על זה, מחקרים מראים שחוסר שינה זה אחד הגורמים העיקריים לאלצהיימר, כי בזמן השינה מתפנים חומרי פסולת מהמוח. עכשיו, בנוסף לכל זה, פורסם מחקר בארכיון אמריקאי לתזונה קלינית, שבדקו בו למה שינה מועטה גורמת להשמנה, ומצאו שאנשים שישנים פחות, שימו לב, בדקו את צריכת הקלוריות שלהם אחרי לילות ללא שינה שעשו להם בכוונה, הם צרכו 385 קלוריות יותר, בלי לשים לב בכלל. גם שרפו פחות, וגם צרכו 385 קלוריות יותר, וגם עלה הסיכון למחלות. שינה זה ערך עליון אצל הרבה מאיתנו, בעיקר כשהגיל עולה, חשוב לשים לב לעניין הזה. אחרי הפרסמות נדבר על מלטיטול, סורביטול, אריטריטול, קסיליטול, כל אלה, מה זה בכלל, האם זה מסוכן, או בכלל אולי בריא. נדבר על תפוחים לקראת ראש השנה, ויהיה לנו מתכון לגלידת שמנת, אז תישארו איתי. תודה שנשארתם איתי, והיום אני רוצה לדבר איתכם על כמה מילים כאלה מסובכות. מלטיטול, סורביטול, קסיליטול, אריטריטול, מניטול, כל אלה ממתיקים קוהליים. מה זה? האם זה מסוכן? האם זה דיאטטי? האם זה בריא אולי? אז אנחנו רואים את זה הרבה על האריזות, והרבה שואלים אותי, מה זה? האם זה מסוכן? אז באמת קבוצה אחת של חומרים, שקוראים לזה, הכל נגמר בעול, כמו אלכוהול. זה לא אלכוהול, זה סוכר קוהלי, אבל לא כולם אותו דבר. משתמשים בהם בגלל סיבה מאוד חשובה, שהם לא מקפיצים את הסוכר בדם, אז הם מתאימים אם יש סוכרת. חלק מהם חוסכים לנו קלוריות, כי הם בכלל לא נספגים לגוף, וחלק לא חוסכים לנו את הקלוריות, כי הם כן נספגים, וכן יש להם קצת קלוריות. אבל מה שחשוב לי להגיד על שלושה מתוכם, לציין את ההבדלים, אחד זה סורביטול. הוא נמצא בעיקר במסטיקים. כתוב לכם לא לאכול יותר מדי מסטיקים, כי העודף שלו יכול לגרום לשלשולים. זה מושך מים למעיים ויכול לגרום לשלשולים. השני שאני רוצה לדבר עליו זה אריטריטול. הוא נמצא בכל מיני מוצרים יחד עם סטיביה, או לפעמים רק בפני עצמו כממתיק מאוד מאוד פופולרי לאחרונה. חשוב לדעת שהמחקר שראה שהוא נספג כולו לדם, ואז הרמה שלו בדם עולה לפי 1,000 ממצב נורמלי, ובזמן שהחומר הזה בדם זה עלול לגרום לקרישי דם ולהעלות את הסיכון להתקפי לב, אריטריטול. החומר השלישי והאחרון שאני רוצה להזכיר לכם הוא מניטול. הוא אחד מהממתיקים המלאכותיים שהתגלה במחקרים בישראל, שהוא יכול להפחית סיכון לפרקינסון. זה מחקר שבוצע באוניברסיטת תל אביב, וראו שהחומר הזה חודר למוח ומפרק צברים חלבוניים, לחלק מהאנשים לפחות, וכפית ממנו ליום לא מסוכן, ואפילו יכולה לעזור לנו. ועכשיו אנחנו נדבר עם חקלאי השבוע שלנו על תפוחים לקראת ראש השנה. אני קודם רוצה להזכיר לנו שתפוח הוא זמין לנו כל השנה, הוא קריספי, טעים, מתוק, מרווה, מתפצח בפה. אפשר לקחת אותו לכל מקום איתנו בתיק, לא מתקלקל ולא נוזל. מתאים לדיאטה כארוחת ביניים, הוא גדוש, גדוש, גדוש בנוגדי חמצון חשובים. הוא נמצא על שולחן החג שלנו כסמל לשנה טובה יחד עם דבש. אני, שתי שאלות שחוזרות על עצמם זה, האם יש הבדל בין אדום לירוק מבחינת הסוכר? תכף נברר את זה, אני אגיד לכם מה כתוב לי לפחות בטבלאות. ושאלה שנייה, זה האם מפסידים ערך תזונתי מקלפים את התפוח? כי הרבה אנשים לא אוהבים את הקליפה, או שלא טעים להם, או שיש להם קצת בעיות עם השיניים, או שמדובר בקשישים או בילדים קטנים. אז שימו לב, לא מפסידים כל כך. נכון שיש טיפה יותר סיבים תזונתיים בקליפה, אבל רוב הערך התזונתי של התפוח נמצא בתוך אז הפרי, בתווך שלו, עדיף תפוח מקולף מאשר בכלל לא. ולגבי הסוכר, לפי הטבלאות אין הבדל בין תפוח ירוק לאדום, אלא רק יש הבדל בכמות החומצה שיש בתפוח האדום או הירוק, אבל אני לא בטוחה בעניין הזה, ולכן אני רוצה לדבר עם מגדל תפוחים, עמוס לוין, שלום.
שלום, שלום.
מה שלומך?
עמוס לוין מדבר מתפקידו כיושב ראש שולחן התפוח בענף הפירות.
יושב ראש.
במועצת הצמחים.
מעולה. תודה רבה, תודה רבה.
ואני שמח להתראיין אצלכם ולומר...
אני שמחה שעלית לשידור.
שקודם כל, כן. אכול תפוח ביום ותראה את הרופא פעם בשנה.
או פחות, או פחות.
או פחות. ולצורך העניין, שמדברים כן. על ראש השנה, כן. מדברים על תפוח בדבש.
נכון.
ובסקירה קטנה... כן. על ענף התפוח, אנחנו נמצאים עם 25,000 דונם, תפוחים בעיקר בצפון, זאת אומרת, ממעלה יוסף לצורך העניין, קרוב לראש הנקרה, לכיוון מטולה, עד הגולן, כל התפוח נמצא על קו הגבול, בגבעים של 600 מטר, והחקלאים שלנו, הנוטעים שלנו, הם הגיבורים האמיתיים.
אני מסכימה איתך חד משמעית. חד משמעית.
שהם מגינים עד קו הגבול, ובזמנו שמצאו את המערות, את המנהרות של החיזבאללה, בין מטולה לבירנית,
כן.
התגאיתי בפני נשיא המדינה ריבלין בזמנו, שהתפוח מגן על מדינת ישראל, ענף התפוח. והיום אני אומר בכל רם וצלול, החקלאים שלנו הם האמיצים, הם הגיבורים, והם המגדלים.
חד
הם
משמעית.
מגדלים כ-100,000 טון תפוחים בשנה.
ומסתכנים גם בזמן שהם בשדה.
ומסתכנים לכל אורך השנה במטעים, כי צריך לגזום וצריך לדלל.
ולקטוף.
טיפולי הגנת הצומח.
אתם מגדלים את כל סוגי התפוחים בעצם?
ואנחנו מגדלים בארץ את כל הזנים האהובים על הצרכן הישראלי.
יש אותם כל השנה, נכון? את כל הסוגים.
עכשיו, מדוע יש אותם כל השנה? אנחנו מתחילים לקטוף אותם בסביבות יוני, את הזן אנה, שהוא המבשיל הקיצי, לאחריו את הגלה שהתחלנו לקטוף באוגוסט, אחריו את הזהוב, לאחריו את הסטארקינג דלישס, לאחריו את הירוק, החמצמץ, הגרני, סמית, לאחריו כן. הפינק ליידי, ובסוף את הסנדאונר. כלומר, יש כתיף של 4-5 חודשים, אבל אנחנו יודעים לאחסן באוויר מבוקר, ללא כימיקלים, רק על ידי הורדת החמצן, הורדת הנשימה של הפרי, והעלאת הסיוטמיים.
מה זה כל המיתוס הזה שמרססים את התפוחים בשעווה, זה נכון?
זה מיתוס שמובא בעיקר בתפוחים המיובאים, וזאת בעיה.
אז איך אני יכולה לדעת אם יש לי מיובא או ישראלי?
לפי הפתק.
ואם אין פתק, אז זה לא ישראלי?
אם אין פתק, אז התפוח הישראלי.
הבנתי.
חד משמעי. וחשוב לנו שיצרכו ערב ראש השנה.
מה אני צריכה לראות שרשום לי? על כל תפוח?
בגדול, היום יש חוק סימון תוצרת חקלאית.
כן.
וכתוב תוצרת ישראל בסופר. ותוצרת ארצות הברית, תוצרת
אבל
אירופה.
שנייה רגע, אני באלה שקונים אונליין.
אז לבקש תפוח ישראלי.
אוקיי. אז אני צריכה לבקש ולסמוך עליהם שהם באמת שמים לי.
כן.
עכשיו תעזור לי בעניין הזה שאני באמת לא יודעת. בתפוחים רשום לי בטבלאות, בין 9-10% סוכר, בכל הסוגים שאתה הזכרת. כאילו אין הבדל ביניהם, למרות שבטעם לי אישית מרגיש כאילו הירוק פחות מתוק מאשר האדום. יש הבדל באחוז הסוכר או ש...
הירוק הוא צריך לזכור, הוא מתחלק לזהוב ולגרני סמית.
החמוץ הזה סמית? סמית.
החמוץ הזה נקרא החמוץ. החמוץ יחסית הוא הטעם העדיף להרבה מאוד אנשים.
אני גם אוהב את השאלה אם יש לזה פחות סוכר או יותר חומצה, מה יש בזה?
בגדול יש קצת יותר חומצה ואותו אחוז סוכר.
אותו אחוז סוכר, יפה, אז הטבלאות צודקות, נו, אז יפה מאוד.
כן, כן.
אז זה מיתוס שהרוק זה כאילו יותר דיאטטי, זה לא נכון.
ואני ממליץ לאכול עם הקליפה כמובן, כי בה יש הרבה מאוד מרכיבים בריאים.
אבל שנייה, ואנשים מבוגרים שלא אוהבים עם הקליפה, אני חושבת שאין בשום בעיה לקלף, התפוח נשאר בריא מאוד, בדיוק
שיקלפו
אותם, יש טיפה בריאה. שתיים אפילו. אין ריסוסים על זה, אתה אומר.
בוודאי שלא. בוודאי שאם אתה מקלף, אתה שוטף, אז אין ריסוסים, אנחנו ממיתים. ככל הניתן במה שצריך לרפא.
ואני חייבת להוסיף לקראת ראש השנה לסיום שהתפוח כל כך מתוק שלא צריך את הדבש איתו אולי.
זה נכון, אבל תמיד למען המנהג נשים מעט דבש ונאחל לכולנו שנה טובה, שנה בריאה, שנה של צריכת, שנוכל לצרוך פרי ישראלי, לחזק את החקלאי, את הנוטע בגבול הצפון, ולהודות ולהצביע לחקלאים הגיבורים שלנו.
שנייה, רגע, שנייה, לסיום, סיום, סיום. איציק שואל, מה הזן הכי נמכר של התפוחים, לדעתך?
הגרני סמית.
יפה, מעולה. תודה רבה רבה, עמוס לוין.
ואנחנו מעודדים את הפינק ליידי שהוא מתחיל להיות להתחרות בגרני סמית ובזהוב.
לא, שאני אומרת לא, אבל אני שומעת המון שהוא הכי אוהב עם את הפינק ליידי הזה, גם השם שלו מהמם.
והוא מתאים לטעם הישראלי, והוא עדין ומתקתק.
כולם טעימים.
ופריך.
תפוח זה
פצצה. ותצרכו תפוח ישראלי.
חד משמעית, אנחנו בעד. תודה רבה רבה, עמוס לוין. תודה רבה.
תודה רבה לדוקטור מאיר רוזמן.
תודה רבה. אוקיי, ויש לנו עכשיו מאזינה על הקו. שלום.
שלום, שלום.
מה שלומך?
בסדר, מה היה? איזה כיף להקשיב לתוכנית שלכם.
תודה רבה, תודה רבה.
מקסים, נהדר. ואני רציתי לשאול,
כן.
בקשר לגבינות צהובות.
איזו שאלה מעולה.
כן, יש המון אחוזים, 5%, 28%, נכון. ויש שפע
נכון.
מאוד גדול. עד כמה זה באמת משמעותי, מה שמי, נכון, או מה יותר בריא?
אני מתה על השאלה הזאת, ואני אגיד לך למה, כי יש כל כך הרבה מיתוסים על גבינות צהובות, שאני כל פעם שמחה להפריך אותה מחדש. אז לפני השאלה שלך על האחוזים, אני קודם רוצה להפריך את המיתוס על הקולסטרול. כי הרבה אומרים, בגבינה צהובה זה לא בריא, יש קולסטרול. עכשיו, אם מסתכלים על האריזה של גבינה צהובה, אפשר לראות שרשום שם כמה קולסטרול יש ב-100 גרם, שזה פחות מ-80, ואם את אוכלת פרוסה יש שם פחות מ-20, ורק להשוואה בביצה יש 300 מיליגרם קולסטרול. כלומר, את יכולה לגמור את כל החבילה של הגבינה הצהובה, ואני דיברתי על העתירת שומן, ועוד יהיה לך פחות קולסטרול בהרבה מאשר בביצה. כלומר, זה, קודם כל זה לא נכון שיש קולסטרול. דבר שני...
מעולה.
כן. דבר שני, אומרים לי מלח, שזה גם לא נכון, צריך להסתכל על כמות המלח ב-100 גרם גבינה צהובה. אנחנו אוכלים פרוסה, אפשר לראות שבפרוסה אחת של גבינה צהובה פחות מלח מאשר בפרוסת לחם, שזה גם לא חיסרון. דבר נוסף שאומרים לי, זה כל מיני צבעי מאכל, שזה גם לא נכון, כי גם אם יש צבע מאכל רשום במפורש, אנטו, שזה צבע מאכל טבעי שמופק מקרוף סגול. אז צבע צהוב אמנם, אבל הוא מופק מקרוף סגול. אז עכשיו, לגבי השאלה, 5% וה9% וה15% וה28%, ההבדל ביניהם, באחוז השומן, הוא מתבטא מעשית בשבילנו בכמות הקלוריות. ב5% יש כ-50 קלוריות לפרוסה או פחות, ב28% באותו עובי פרוסה יהיה לך כמעט 100 קלוריות. כלומר, יש לך הבדל בקלוריות. בקטע של הרכיבים, הרבה אומרים לי שבגבינה הצהובה יש פלסטיק. זה לא נכון, אין שם פלסטיק, תסתכלי על הרכיבים. בדיוק אותו דבר, אין הבדל, זה חלב, ובחלק מהמקרים יש מלח, ובחלק מהמקרים חומר משומר, בחלק מהמקרים גם לא. כשאת מסתכלת על רשימת הרכיבים, היא בדיוק אותו דבר, אין שם יותר רכיבים ב5% שהופכים את זה לפלסטיק. זה אותם 4 רכיבים שיש. זה לא נכון שזה פלסטיק, אולי זה פחות טעים, זה כן.
נכון, בטח.
אני לא יודעת, אני לא כזה...
אני מאוד אוהבת גבינות צהובות, אבל כן. אני מעדיפה לקנות את ה-28%, כי זהו. הרבה יותר טעימה.
נכון.
עדיף לכל פרוסה אחת מאשר... אני חושבת.
רגע, אז יש לי פתרון בשבילך. אז בשביל זה, יש לנו את, היום להשיג את אלה שכתוב עליהם פרוסות דק דק דק.
נכון, זה מעולה.
זהו, אז זאת, את לוקחת פרוסה אחת של 28%, ובגלל שהיא שוקלת פחות, אז בסוף יוצא שהיא כמו ה-5%, כמו פרוסה של 5%.
מצוין.
כי את אלה, אני לא ראיתי שמוכרים בחבילות דק-דק, את אלה אין דק-דק. נכון?
נכון,
אם אני לא
נכון,
טועה.
נכון.
אז, ולכן, אז אפשר לאכול אחת כזאת, גם של 28% פרוסה דק-דק, או שאת במשקל מבקשת שיפרוסו לך דק-דק.
לפרוס.
כן. ואז זה אומר שזה בעצם לדיאטה מתאים באותה מידה כמו 5%.
מעולה.
עכשיו, רק עוד הערה, אם אפשר. יש כאילו מודעות היום לחומרים משמרים ולכמה שפחות כימיקלים במזון. ויש היום הרבה גבינות צהובות, שאנחנו לא, לצערי, אני לא יכולה לעשות פרסומת ולהגיד שמות של חברות, אבל רוב, חלק גדול, בוא נגיד, שני שליש מהגבינות הצהובות זה בלי חומר משמר, ויש להן עדיפות גבוהה. וזה גם כאלה שמיוצרות בארץ, לא רק אלה שמיובאות. עכשיו, אם יש חומר משמר או אין חומר משמר, משום מה, כשאת מסתכלת על תאריך פג תוקף, זה אותו דבר. אין הבדל. אני מסתכלת על הגבינה הצהובה ללא חומר משמר, פג תוקף עוד 3 חודשים, עם חומר משמר, אותו דבר עוד 3 חודשים. אז אין שום סיבה לקנות משהו עם חומר משמר. אז תסתכלי על האריזה, יש גם 5% ופרוס דק דק, ובכל הסוגי אחוז שומן, ולפי דעתי זה עדיף בהרבה בריאותית.
מצוין, נדר.
תודה רבה, רבה,
תודה
רבה.
תודה רבה לך, מאיה, תודה.
תודה, תודה רבה. יש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
בוקר טוב, צהריים טובים.
צהריים טובים, מה שלומך?
אני הפסקתי לעשן לפני 4 חודשים בערך, ומאז עליתי במשקל.
קודם כל, לפני שאת ממשיכה, אני ממש 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 מעריכה אותך על זה שהפסקת לעשן. כל הכבוד לך, זאת החלטה נכונה מאוד מאוד, גם אם את עלית במשקל. זה כל הכבוד, תחזיקי, לא משנה המשקל, תמשיך עם 4 חודשים האלה, זה מדהים, ותמשיך עם זה, כן? אני מקווה.
אז הפסקתי, עליתי במשקל, ועליתי די הרבה ודי מהר.
כמה
עלי? 7 קילו.
7, אוקיי.
בזמן נורא, פרק זמן מאוד קצר. ואני מנסה...
מה, ב4 חודשים האלה?
כן, לא, בטח עוד לפני. אהה. עכשיו אני 4 חודשים, אבל אני כבר... חודשיים, תקועה
למשקל. בחודשיים? עלית 7 קילו?
משהו כזה, כן.
יפה, וואו.
עכשיו אני מנסה להרזות. כן. כמה מוצאים, באמת. וזה לא כמו בעבר. אבל הייתי מרזה בקצת.
תראי, קודם כל, את צריכה לקחת בחשבון. לא שאני ממליצה למישהו לשן, חס ושלום שלא יישמע ככה, אבל... ההשפעה של הניקוטין על הגוף היא כמו לעשות שעתיים ספורט ביום, כל יום. הניקוטין מזרז מטאבוליזם, ומי שהיא מעשנת, היא לא שמה לב לזה, אבל היא שורפת יותר קלוריות. בנוסף לזה, גם יש שאומרים שהעיסוק הזה עם הפה, גם בפני עצמו מפחית את האוכל. אז לא שמים לב לזה, אבל יוצא שגם שורפים יותר וגם אוכלים פחות, ואז לא עולים במשקל. ואז הפסקת עישון, תחשבי על זה שכמו שהיה לך איזשהו הרגל, לעשות כל יום שעתיים ספורט בחדר, מאמץ בחדר כושר, ופתאום הפסקת את זה. ולא רק שהפסקת, פתאום משעמם לך בפה, ופתאום את מחפשת עיסוקים לשעות הפנאי, ומשהו שירגיע אותך במקום הסיגריה. אז כאילו, במקביל, גם את כאילו שורפת פחות, בכ-400 קלוריות ליום מינימום פחות, וגם את אוכלת יותר, אז זה לא מפתיע שעולים במשקל. העניין הוא שאת יכולה לרדת במשקל עכשיו, אבל העניין הוא מה שאת אמרת, שתפס את תשומת הלב שלי, זה שאת משווה את זה לפעם. אל תשווי לפעם.
הקצב שונה לגמרי.
בדיוק. עכשיו, את לא יכולה להשוות את הירידה במשקל לפעם מאף בחינה. לא... גם בגלל שאת לא מעשנת כמובן, ואז את שורפת פחות, אבל גם בגלל שאני לא יודעת מתי עשית דיאטה, אבל בינתיים התבגרת, אפילו אם זה כמה שנים בודדות, הגוף שורף פחות ככל שהגיל עולה. הגוף שורף פחות ופחות, בלי שאנחנו מרגישים בגלל ירידה טבעית באחוז השרירים בגוף, ואז אנשים אומרים, אוי, איך אני יורדת רק 300 גרם בשבוע, ופעם ירדתי על אותו תפריט בדיוק, ירדתי 2 קילו. אי אפשר להשוות את הדבר הזה. אנחנו לא יכולים. אני פעם הייתי מוותרת על ארוחת ערב, הייתי יורדת קילו בגיל 15. עכשיו אני אוותר על ארוחת ערב שבוע, אני אולי במקרה הטוב ירד חצי קילו. לא שאני מנסה לרדת, אבל אני רק מנסה להגיע למסר הכללי. המסר הכללי הוא שכל החלק הזה של השוואה די תוקע אותנו ודי מייאש אותנו. אנחנו צריכים לחשוב, אוקיי. מה? כן, אנחנו צריכים לחשוב, אני עכשיו ככה, אני עכשיו בת ככה וככה, ואני לא מעשנת, ואני אולי עושה ספורט לא יותר מאשר קודם, או אפילו בכלל, לא? את עושה ספורט?
כן.
הבנתי, עכשיו זה יותר
משהו?
הכוח ומכשירים. הבנתי, זה חשוב דרך אגב, חשוב מאוד בשביל לשמור על מסת שריר. אבל כן. את לא יכולה להשוות לקודם. עכשיו, אנשים שיש, אני מכירה מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, יש 2 גישות. גישה אחת שנגיד מישהי שהיא יורדת בשבוע של דיאטה שהקפידה, הקפידה, הקפידה עד הסוף מבחינתה. לא משנה כרגע אם יש לה טעויות בקלוריות או אין לה, היא מבחינתה עשתה את המקסימום. והיא יורדת 300 גרם. תגובה אחת יכולה להיות, יש, ירדתי 300 גרם, כל הכבוד לי, ירדה לי הבטן. ותגובה שנייה יכולה להיות, מה? כל השבוע עשיתי דיאטה וויתרתי על ופלים ולא אכלתי בורקס ולא אכלתי שניצל עם כל המשפחה ולא אכלתי פה ולא היה אירוע ולא אכלתי כאילו באירוע. ואז מה? רק 300 גרם? עכשיו תחשבי, מה קורה לזאת שאומרת, יו, זה מאכזב זה ורק 300 גרם וזה ממש מבאס וכמה השקעתי. מה יקרה לה? ברור לך שהיא, נכון, היא תשובר והיא תפסיק ומה היא תעשה? היא תרד? לא, היא תחזור לאכול כמו קודם ותעלה את הכל בחזרה במשקל. וזאתי שאומרת, יופי, 300 גרם ירדתי, איזה כיף לי וכל הכבוד לי, וכאילו, את יודעת, להסתפק במועט, ואז היא תמשיך, ואז יהיה עוד 300, ואז יהיה עוד 300, ואת יודעת כמה דוגמאות יש לי לנשים בגיל מבוגר, ואני מדברת איתך לא בגיל שכבר מתחילים להרגיש את ההשפעות של גיל המעבר, שזה החל מגיל נגיד 55 ומעלה, שכן יורדות 300 ו-300 ו-300 ו-300, זה פתאום מצטבר ל-18 ול-22, והיום בבוקר קיבלתי תמונה של מישהי שירדה 25 קילו אצלי בקורס, וירדה ממש יפה ונראית אחרת לגמרי, ועוד מישהי שירדה 30, ולאט לאט זה מצטבר, אחרת אין דרך אחרת. אם מתייאשים, אז זה לא מתקדם. אז לא להתייאש, לא להתייאש. את כאילו, את יורדת קצת, כן?
כן.
יופי. קצת זה טוב, בסדר, תמשיכי, קצת, זה יצטבר לך. בלי סבלנות לא תגיעי לשום מקום. פשוט אל תשבי, אל תתאכזבי. זה הכל.
צריך לשנות את הגישה, כי להבין שעכשיו זה ככה, וזהו.
כן, כן. רק להיזכר בזה כל פעם שאת נשקלת, ואת רואה שזה קצת, ואת מצפה להרבה, תזכרי בזה שזה תקין וזה טוב, ואת צריכה להחמיא לעצמך, ואת צריכה לשמוח בהישג הזה. זה מה שאני רוצה. כן, אם זה אפשרי.
אני אגיד לך, זה מדהים, העלייה כל כך מהירה, אולי בחודשיים, באמת, בחודשיים, טק, טק, כמו סחרחורת, פתאום עליתי,
כן,
היה. לאט, 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 לאט,
נכון.
ממש. זה אפילו לא...
נכון. אני מבינה אותך, אני מבינה אותך, כי לעלות זה נורא קל, אין גבול לכמה קלוריות יותר ממה שאנחנו שורפים, אנחנו יכולים לאכול, אין לזה גבול בשורה, בתכלס. זה לא בעיה לאכול הרבה 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 יותר ממה שצריך, אבל זה כן בעיה לאכול פחות, כי את מרגישה שאת מתאמצת ומבטרת, ואת לא יכולה להיות בצום כל הזמן. אז
ממש.
זה?
כן, 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 קשה.
כן.
טוב, בסדר, אז לאט לאט.
לאט לאט. תודה רבה רבה, תודה מירב,
תודה
רבה. יום טוב, חג שמח, שנה טובה. אוקיי, ולקראת המתכון לגלידת שמנת וניל ושוקולד לבן. זה נשמע מוזר שאני ממליצה על כזה דבר, אבל קודם כל יש לי שני דברים להגיד לכם. דבר ראשון, גם בדיאטה צריך לשלב מאכלים לנפש, וזה למה? אוכל לנפש עוזר לנו להתמיד בתהליך ולא להישבר. זה קשור למאזינה הקודמת שלנו. אני חושבת שעדיף לרדת לאט ולהרגיש מרוצים ולא מסכנים. תחשבו מה קורה למי שמבטר ועל הכל על הכל ומרעיב את עצמו באמת באמת, ולא אוכל שום דבר שהוא אוהב ושום דבר שהוא רוצה, וכמה זמן הוא החזיק מעמד. אי אפשר להחזיק אחר הרבה זמן מעמד, אז אני כן בעד לשלב אוכל שאוהבים גם אם הוא יותר קלוריות. לא חייבים כל הזמן, למרות שאפשר כל יום לשלב את זה. יש לי תפריטים שמכילים 3 נשנושים ליום, 3 פעמים ליום לאכול משהו שיותר אוהבים, זה מצוין. הדבר השני שאני רוצה להגיד פה, זה על חישוב הקלוריות. כי נגיד שאני לוקחת משהו שהוא נורא 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 משמין, ואני מחשבת את הקלוריות, ויצא לי נגיד 3,000 קלוריות. אם אני מחלקת את זה ל-20 מנות, וכל מנה היא 150, אז מה אכפת לי שזה מכיל שמנת מתוקה ושוקולד לבן? זה מתאים לדיאטה 150. זה דיאטטי לחלוטין. אז עכשיו אני אשתף אתכם במתכון השחיתותי לחלוטין, של גלידת שמנת וניל שוקולד לבן, שלא צריך מכונת גלידה, לא צריך שום תוספות, שעושות משהו שתופס מקום במטבח, מקציפים שמנת מתוקה גדולה, 500 מיליליטר או 2 קטנות רגילות, עם 2 אינסטנט וניל, אחרי שמקציפים, מוסיפים כף מיץ לימון, שופכים פנימה, קופסת חלב כחוש מרוכז, זה בשימורים, בערך 400 מיליליטר, וכף שוקולד לבן למריחה, או 30 גרם שוקולד לבן מומס, מקציפים את זה עוד קצת עם החלב המרוכז והשוקולד הלבן, וזהו, מכניסים למקפיא, אחרי שעה מוציאים, מקציפים שוב ככה, מכניסים לכלי אחר, מקפיאים. מתאים לדיאטה. אני ממש רוצה להודות לכל מי שעלה לשידור ולכל מי שהזין. אני ממש רוצה להודות לשני רומנו, לאיציק אהרון ולעמיתי דואק. אני מאחלת לכולם שנה טובה ובריאה. אנחנו נשתמע שוב. ממש בקרוב.